בשבוע שעבר, שושן פורים, לא העברנו את השיעור כרגיל כאן, ואני מבקש הפעם לעסוק גם בשבת שעברה בפרשתה וגם בשבת הקרובה הבאה עלינו לטובה, לא בפרשיות השבוע אלא בפרשיות פרה והחודש שצמודות תמיד זו לזו בלא הפסקה, השבתות השלישית והרביעית בארבע הפרשיות. הגמרא במסכת מגילה אומרת שבעצם ישנן שתי דעות. דעה אחת שטוענת שארבע הפרשיות נקראות כפי שאנחנו רגילים. זאת אומרת, כמפטיר לפרשה, הפרשה היא הפרשה הרגילה לפי סדר פרשיות השבוע, וכמפטיר לפרשה קוראים את אחת מארבע הפרשיות. ודעה שנייה שסבורה שארבע הפרשיות נקראות חלף פרשיות השבוע. כלומר, הפרשיות שנקראות באותן השבועות הן לא פרשיות השבוע, כי תישא בשבת הקודמת ויקהל פקודי השבת וכך הלאה, אלא פרשיות שקלים, זכור, פרה והחודש על הפטרותיהן. להלכה כאן ידוע לכולנו הדעה הזאת נדחית, אבל לפי הגמרא זוהי הדעה של בעל המשנה שנמצאת לפנינו במקור הראשון. היא המשנה שעוסקת בארבע הפרשיות, ואנחנו לא נעסוק הפעם בארבע הפרשיות בכלל, אלא בעיקר בשלישית וברביעית, ובעיקר עוד יותר בשלישית בפרשת פרה. לשון המשנה, ראש חודש אדר שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת, מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת אחרת. בתוך השבת, בשורה השנייה, כאן הכוונה היא בתוך השבוע. אם ראש חודש אדר חל להיות בשבת עצמה, ביום השבת, אז קוראים בראש חודש אדר שחל בשבת פרשת שקלים. אם ראש חודש אדר חל להיות בתוך השבת, זאת אומרת באחד מימי השבוע, אז מקדימים לשבת שלפני ראש חודש אדר ומפסיקים לשבת אחרת. בין פרשת שקלים לפרשת זכור יש הפסקה. הצורך בהפסקה מיד יוסבר בראשי, וכדי שהפרשה השנייה, כלומר זכור את אשר עשה לך המלאק, תהיה תמיד סמוכה לפורים. בשנייה זכור, פרשת מחיית וזכירת המלאק. בשלישית פרה אדומה. וכאן צריך להבין מה הטעם של פרה אדומה בתוך ארבע הפרשיות. הראשונה והשנייה ברורים לחלוטין. שקלים, בראש חודש אדר משמיעין על השקלים, ואז מתחילים לצבור ולאסוף, להטרים משקליהם של ישראל לשנה הבאה, שמתחילה בניסן, זה חודש אדר, ולכן בראש חודש אדר מתחילים להשמיע. פרשת זכור לא צריך להסביר, זאת פרשה שעוסקת באמלק, המן. גם הפרשה הרביעית, די ברור מה היא עושה, פרשת החודש, החודש הזה לכם, ראש חודש ניסן, פסח. פרשת פרה אדומה צריך קצת ללבן, אנחנו נראה את הדברים מיד. בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם, בחמישית חוזרין לכסדרן. חוזרין לכסדרן, ההסבר הפשוט הוא לפי אותה הדעה שאומרת שהמדובר פה על ארבע פרשיות שקוראים במקום פרשות השבוע. ואז באה המשנה ואומרת, בחמישית חוזרין לסדר פרשיות השבוע. חוזרין לכסדרן בלי הפסקות. ראשי. קודם כל, לפני שמתחילים, פשוט אני רוצה שנראה את המקור, את המשנה עצמה עם דברי רש"י עליה. מתניתין, קוראים בפרשת שקלים, ראשי על המקום, במגילה כ"ט. להודיע שיביאו שקליהם באדר כדי שיקריבו באחד בניסן מתרומה חדשה, כי דאמרינן בגמרא. כן, מביאים את השקלים בניסן כדי להקריב מניסן, באדר, סליחה, כדי להקריב מניסן מהתרומה החדשה. ומפסיקים לשבת הבאה מלומר פרשה שנייה, כדי שתיקרא פרשת זכור בשבת הסמוכה לפורים, לסמוך מחיית המלך למחיית המן. עד כאן מאוד פשוט. בשלישית פרה אדומה, עכשיו העיקר ברש"י, להזהיר את ישראל לטהר להיטהר שיעשו פסחיהם בטהרה. וזה הטעם הידוע, שקריאת פרשת פרה אדומה היא כדי להזהיר את ישראל שיהיו טהורים לפני הפסח. ההבדל בין הטעם של פרשת פרה אדומה לכל הפרשות האחרות נראה מאוד מהותי. כל הפרשות האחרות, הטעם שלהם הוא מהותי. השקלים שייכים לחודש אדר, ופרשת זכור עוסקת במחיית המלאק, ופרשת החודש עוסקת בפסח, מיד נראה. פרשת פרה אדומה אינה אלא לכאורה עניין טכני, שישראל צריכים לטהר את עצמם לקראת הפסח. אם הם טהורים, הם לא צריכים את פרשת פרה אדומה. כלומר, הם צריכים לטהר את עצמם, אגב, הם צריכים לטהר את עצמם לקראת כל קורבן. רק הפסח הוא קראת ועניינו מיוחד וכו', אז לקראת הפסח קוראים את פרשת פרה אדומה. בשונה מהפרשות האחרות, זה נראה כאילו הנמקה טכנית, שיכול להיות שלא זקוקים לה בכלל. מי שתמה זקוק להיטהר. נראה בהמשך, האם זה באמת כך. ברביעית אני ממשיך בראשי, החודש הזה לכם, ששם פרשת הפסח. רש"י מוסיף, ובש"ס ירושלמי גרסינן כך, אמר רבי חמא, בדין הוא שיקדום החודש לפרשת פרה, שהרי באחד בניסן הוקם המשכן, ושני לו נשרפה הפרה. ומפני מה הקדימוה שהיא טהרתן של ישראל? אז ההערה הראשונה שביקשתי לתת עליה את הדעת היא לעניין השונה בפרשת פרה אדומה לכל שלוש הפרשיות האחרות. נראה שכאילו שלוש הפרשיות עניינה מהותי לתאריכים האלה, ופרשת פרה אדומה עניינה חיצוני, טכני משהו. את השאלה השנייה מעלה רש"י עצמו, בשם הירושלמי. אבל צריך להרחיב אותה ולהסביר אותה. פרשת החודש, טוען רש"י על פי הירושלמי, הייתה צריכה לבוא לפני פרשת פרה. מדוע? בשנה השנייה, כשבני ישראל היו במדבר, בשנה השנייה לצאתם ממצרים, מוקם המשכן. המשכן מוקם על פי הפסוקים במדבר בראש חודש ניסן. מיד אחרי הקמתו בבית בניסן, ישראל צריכים לטהר את עצמם, ואז שורפים את הפרה האדומה ועושים את כל התהליך של הפרה האדומה. טוען הירושלמי, אם הולכים על פי הסדר הכרונולוגי, ההיסטורי, היה צריך לקרוא קודם כל את פרשת החודש של א' ניסן, ורק אחר כך את פרשת פרה האדומה של ב' ניסן. למה הקדימו את פרשת פרה? לפי שהיא טהרתם של ישראל. אז אין כאן סדר היסטורי נכון, אלא סדר תוכני, הגיוני. קודם הטהרה, ואחר כך הקמת המשכן, ההתחדשות, היצירה, כל זה יבוא אחרי. צריך את זה גם להבין עוד יותר, אבל זה מוביל אותי לשאלה הבאה, שהיא אולי השאלה הקשה ביותר בפרשת פרה. פרשת פרה, על פי הדברים שהרגע ראינו, נאמרת בשנה השנייה לצאת בני ישראל מארץ מצרים. זה לכאורה הפשט הפשוט, אין על זה שום דיון פה. אנחנו בתורה זוכרים לבטח שפרשת פרה מופיעה רק בשנה ה-40 סמוך למותה של מרים. היא מופיעה בפרשת חוקת, בסוף דור המדבר, לקראת הכניסה לארץ, סמוך לפרשה של מי המריבה וההקעה של משה בסלע, והעונש של לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ, סמוך לפרשה שבאה מיד אחרי של הגישה אל מלך אדום והבקשה לעבור בגבולו בדרך לארץ, ודאי לא במקום הטבעי לה. כלומר, אם רש"י בשם הירושלמי שאל למה שינו את סדר פרשיות הפרשות בתוך ארבע הפרשיות שלנו, אנחנו שואלים שאלה הרבה יותר ראשונית. למה המתינה התורה בסיפורה של פרשת פרה מהשנה השנייה של הקמת המשכן עד לשנה ה-40 של ערב הכניסה לארץ? למיתו של דבר, כל הפרשנים עוסקים בשאלה הזאת, וגם עליה מנסה הירושלמי לענות בתוך מקור שלוש. סליחה, בתוך מקור ארבע. הירושלמי עוסק שם בסוגיה שאיננה קשורה בכלל לפרשת פרה, סוגיה שאני חושב קשורה מאוד לימים שאנחנו מצויים בהם. מניין שמיתת צדיקים מחפרת? הירושלמי קובע את המושג הזה שמיתת צדיקים מחפרת, הוא מנסה לברר אותו. מה זאת מיתת צדיקים? מה היא עושה בעולם? מה פירוש מיתת צדיקים מחפרת? אנחנו עוד מעט ננסה להיכנס למושג ונצא מעניינה של פרשת פרה כדי לחזור אליה מתוך העניין הזה. אבל קודם נראה איך זה מתחבר לשאלה הזו שעכשיו שאלנו הפרשנית. הירושלמי במסכת יומה, בפרק הראשון, בהלכה הראשונה בירושלמי ביומה, אמר רבי חייא בר בו, בני אהרון, זה עדיין לא קשור לפרשת פרה, בני אהרון באחד בניסן מתו. בני אהרון באחד בניסן מתו. זה אחד מעשרה דברים שאירעו בראש חודש ניסן. פעם עסקנו בשיעורים בעשרת הדברים שהתרחשו בראש חודש ניסן. אחד מהם הוא שבני אהרון מתו. זה אגב פסוקים מפורשים. ויהי ביום השמיני. זהו היום השמיני לשבעת ימי המילואים שהסתיימו בסוף חודש אדר, והוא ראש חודש ניסן. ואז מתים בני אהרון, יוצאת אש ואוכלת אותם. אבל דבר מותם של בני אהרון מופיע במקום אחר בתורה בלי קשר. בפרשת אחרי מות, הפרשה שעוסקת בסדר העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים, הפרשה נפתחת באחרי מות שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו, ואז הקדוש ברוך הוא פונה אל משה וממנו אל אהרון, איך צריך להיראות סדר העבודה. וכולם שואלים, מה לסיפור של מות בני אהרון וליום הכיפורים? הירושלמי עונה את התשובה הבאה, בני אהרון באחד בניסן מתו. ולמה הוא מזכיר מיתתן ביום הכיפורים? ללמדך, שכשם שיום הכיפורים מחפר על ישראל, כך מיתתן של צדיקים מחפרת על ישראל. צריך להבין את המושג, אבל זה היסוד הראשון. שאלה שנייה, אמר רבי בו ברבינה, למה שמח הכתוב מיתת מרים לפרשת פרה? כשמעמיקים, זו השאלה שאנחנו שאלנו מקודם. לא למה רק יש סמיכות בין הפרשות בפרשת חוקת ובמדבר, אלא כפי שבעל קורבן העידה מסביר במקור חמש, שהרי פרשת פרה נאמרה בשנה השנייה ביום שהוקם המשכן, ומיתת מרים הייתה בשנה ה-40. אז כמו שיום הכיפורים הוא לא היום שבו מתו נדב ואביהו, ובכל זאת התורה ביקשה לסמוך את יום הכיפורים לאירוע המוות של בני אהרון. ושאלנו מדוע זה, כך אנחנו שואלים כאן. כשם שזה נכון השאלה לגבי יום הכיפורים, זה עוד יותר נכון אצלנו. בין פרשת פרה לזמן האמרה בתורה חולפים 38 שנה. למה שמח פרשת פרה למיטת מרים? ללמדך, ממשיך הירושלמי, שכשם שאפר פרה מחפרת על ישראל, איננו יודעים טעמיה של פרה אדומה, אנחנו רק יודעים דבר אחד, שכך ישראל מתהרים, מחפרת על ישראל, כך מיטתם של צדיקים מחפרת על ישראל. מעניין שפה לא מדובר על הפרה כמתהרת, אלא כמחפרת. זה שני דברים אחרים. הסיום של הירושלמי הזה, אמר רבי יודן בי רבי שלום, למה שמח הכתוב מיטת אהרון לשיבוע הלוחות? ללמדך שמיטתן של צדיקים קשה לפני הקדוש ברוך הוא כשיבור לוחות. זה מסר נוסף. החוט החורז בכל הדברים האלו בירושלמי הוא מיטתם של צדיקים. מיטתם של צדיקים מחפרת, זה נושא בפני עצמו שמיד נגיע אליו, אבל אנחנו עדיין נמצאים בתוך עניינה של פרשת פרה, והשאלה הבאה שנרצה לעסוק בה היא השאלה שהובלעה כאן, או שנאמרה כאן במפורש בירושלמי. אמרנו אותה כבר. למה בתורה פרשת פרה מופיעה עם הכניסה לארץ במקום במקומה הנכון ביום הקמת המשכן? והשאלה האחרונה שאותה אני מבקש לשאול בעניין פרשת פרה קשורה להפטרה שקראנו השבת. שלוש הפרשיות האחרות, שקלים, זכור והחודש, זוכים לשלוש הפטרות קשורות לחלוטין לפרשה. מתאימות בדיוק. פרשת שקלים מקבלת את ההפטרה של יהוידע עם השקלים של המקדש והבנייה וכו'. פרשת זכור מקבלת את הפרשה של מחיית שאול את אגג העמלקי ושמואל וכל סיפור עמלק. פרשת החודש מקבלת את ההפטרה ביחזקאל שנקרא השבת על ראש חודש ניסן, על הנשיא הבא בראש חודש ניסן להקריב את קורבנו. וכל העם הארץ יהיו אל הנשיא, אל התרומה, בדיוק הפרשה, והיא ממשיכה בפסח. היא עוסקת בחג הפסח, שבועות ימים, מצות יאכל, יחזקאל. ההפטרה של פרשת פרה, משום מה, לא מזכירה בכלל עניינים של טומאה וטהרה במובנים שאנחנו רגילים. היא חורגת לגמרי, ובחרו לנו חז"ל מסדרי ההפטרות, את ההפטרה ביחזקאל המקדימה את חזון העצמות היבשות ועוסקת בגלות וגאולה, פרק ל"ו ביחזקאל, מקור 3, רק מעט פסוקים ממנו, ויהי דבר השם אלי לאמור, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כטומאת הנידה הייתה דרכם לפני. זה הדמיון. אבל הרי זה לא הכוונה לטומאה וטהרה. זה גם לא הכוונה למת שזורקים עליו מי פרה אדומה, מים חיים אל כלי, שורפים את אפר, זה בכלל לא זה. זה מדבר על מה שיחזקאל קורא באותו פרק, על המוות של העם הקם לתחייה, בפתחי את קברותיכם עמי. ואז הפרשה מדברת, ההפטרה, סליחה, על דבר אחר לגמרי. ולקחתי אתכם מן הגויים, אני עובר לפסוקים האחרונים במקור 3, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. במקרה כאילו מופיע פה הדימוי לפסוק כ"ה, וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. טוב, בסדר, אבל זה סיפור אחר לגמרי. חסרים פרקים בנבואה שעוסקים בטומאה וטהרה? זאת ההפטרה היחידה מהארבע שהטומאה והטהרה מופיעים פה כאיזה מין משל של גלות וגאולה, של עם ישראל השב לארצו. לא סתם של עם ישראל השב לארצו, אני רוצה לחזק את השאלה האחרונה הזאת. הנביא פה בהפטרה מציין בצורה חריפה מאוד מה פירושה של גלות. מילים קשות מאוד. אולי נחזור לפסוקים. בני ישראל תימאו את הארץ בדרכם ובעלילותם, פסוק י"ח, וישפוך חמתי עליהם על הדם אשר שפכו על הארץ, ובגילוליהם תימאוה. ואז מה עשיתי? ואפיץ אותם בגויים, ויזהרו בארצות, כדרכם וכעלילותם שפטתים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי. פסוקים מאוד חשובים עכשיו. מה חילול שם השם שנעשה כשהם באו אל הגויים? אנחנו מצפים פה לכאורה בפסוק לראות מה הם עשו שם. בפסוקים הקודמים נאמר מפורש איך הם טימאו את הארץ. בגילוליהם, שפכו דם. מה הם עשו בגלות? שפכו דם? עבדו עבודה זרה? מה הם עשו? ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי כיצד? באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. מהו חילול השם שהם חיללו? עצם הגלות. נאמר עליהם עם השם אלה ומארצו יצאו. עם השם לא הופיע בצורה שמקדשת את השם בארצו, וכך השם התחלל. והנביא חוזר על הפסוק הזה 3 פעמים. ואחמול על שם קודשי אשר חיללו הוא בית ישראל, אבינו מלכנו, עשה למענך אם לא למעננו, למען שמך. ואחמול על שם קודשי אשר חיללו הוא בית ישראל בגויים אשר באו שמה. שוב, מהו החילול? שהם באו בגויים. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוהים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוהים, ויקדשי בכם לעיניהם. איך? ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם. את כל הדברים קראתי רק בשביל הפסוק האחרון, הזה והבא, וזרקתי עליכם מים טהורים. ואתה לא יכול להשתחרר מזה שפה הנביא לקח בדיוק את פרקי הנבואה של תחילת ספר שמות, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם, והבאתי אתכם אל הארץ. אלה הדברים בדיוק אותו דבר, וכך יתקדש שם השם המחולל. ואני חוזר לשאלה, למה לא זכתה פרשת פרה בהפטרה שקשורה לפרשת פרה? ההפטרה הזאת נראית קשורה מאוד לנושא של יציאת מצרים, אבל הרי לא זו הנקודה לכאורה. אז אלה השאלות. לסיכום במילה אחת, א', פרשת פרה נראית, בשונה מכל הפרשיות האחרות, לא קשורה מהותית לחודש אדר וניסן, היא רק עניין טכני להיטהר. ב', למה הקדימו את פרשת הפרה לפרשת החודש, מפני שהיא טהרתן של ישראל, ובכל זאת ההיסטוריה הייתה אחרת? ג', למה פרשת פרה בתורה לא מופיעה במקום הטבעי לה, אלא בכניסה לארץ בסוף דור המדבר? וד', גם בהפטרה שקבעו לפרשת פרה, למה מקמו בפרשה הזו הפטרה עקרונית שעוסקת בגלות וגאולה, בחילול השם, בקידוש השם, ולא את ההפטרה לכאורה המתאימה של טומאה וטהרה? נדמה לי שכאן מתחילים הדברים. אני רוצה להגיע לפרשת פרה ולשאלות שהצבנו עכשיו מתוך עיסוק מעט בנושא של מיתת צדיקים מכפרת. את אפר הפרה ראה הירושלמי לא כמטהר אלא כמכפר. הוא לא רק מטהר את ישראל אלא מכפר עליהם, כמו יום הכיפורים. כך מיתת הצדיקים גם היא מכפרת. מה שהפרה האדומה מטהרת זו כל הפרשה. אנחנו טמאים, וזו פרשת פרה אדומה. המדובר הוא בתומאת מת, היא התומאה החמורה מכל התומאות, אבי אבות התומאה. ובכל אחת מן התומאות יש דרך להיטהר. יש תומאות שמספיק הערב שמש, כלומר יום אחד שיוצא, ואם הערב השמש עם סיום היום טובלים, וחוזרים להיטהר. יש תומאות שמחייבות שבעה ימים של ספירה כזאת או אחרת, ואחר כך יש הערב שמש וטבילה וטהרה. יש את התומאה החמורה שבכל התומאות, תומאת מת, אבי אבות התומאה, שבה הטהרה היא על ידי פרה אדומה, אפר פרה אדומה. כולנו יודעים שפרה אדומה נשגבה מבינתנו. על עניינה של פרה אדומה אומר שלמה המלך, אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. ככל שרציתי להחכים יותר, כך טעמיה של פרה אדומה התרחקו ממני יותר. השכל, החוכמה, לא הועילו לחכם מכל אדם בהבנת פרה אדומה. אז לגבי הטהרה של פרה אדומה לא ניתן להבין כלום. אבל כאן אנחנו מדברים על הכפרה שיש בפרה אדומה. במה היא מכפרת? בעל קורבן העידה באותו מקור, במקור חמש, כותב שכשם שאפר פרה מכפרת על ישראל, כך מיתת צדיקים מכפרת. מה מכפר אפר הפרה? על מעשה העגל כדאיתא במדרש. אז זה בכל זאת איזושהי פתיחה כדי להבין. יש קשר בין פרשת פרה אדומה למעשה העגל. מה? המדרש מופיע במקור שש. כאן מופיע המדרש כפי שהוא מנוסח בילקוט שמעוני על הפרשה, וזה הנוסח. פרה אדומה. מפני מה כל הקורבנות באים זכרים והיא נקבה? תמימה, אשר לא עלה עליה עוד. אמר רבי אייבו, משל, לבן שפחה שתינף פלטין של מלך. בן שפחה, לכלך, תינף את הארמון של המלך. אמר המלך, תבוא עמו ותקנח הצועה. תבוא האם ותקנח צועת בנה. ביטוי מעניין מאוד שעוד מעט ננסה להבין אותו. הפשטות שלו ברורה. בן השפחה תינה, מישהו צריך לנקות, האמא צריכה לנקות. והאם של הבן הזה אמורה לנקות את צועת הבן שלכלך את הפלטין של המלך. כך אמר הקדוש ברוך הוא, תבוא פרה ותכפר על מעשה העגל. מה הפשע? המשל הוא נפלא, אבל צריך להבין מה אומרים פה. נדמה שהיסוד הוא יסוד פשוט מאוד. והוא מחובר לכל ענייני טומאה וטהרה שדיברנו בהם לא פעם. העגל, אגב, הוא לא טומאת מת. פרה אדומה אמורה לטהר מטומאת מת. העגל זו לא טומאה של מת, זו טומאה של עבודה זרה. אבל טומאת עבודה זרה, אומרים חז"ל, כמוה כטומאת מת. והפרה האדומה אמורה לכפר על מעשה העגל. כל טומאה וטהרה בעולם הם בעצם קרבה והתרחקות מהמקור של החיים. כלומר, כאשר מתגלה, ודיברנו על הדברים כבר יותר מפעם, כאשר מתגלה מצב של חידלון, של מוות, של הפסקת חיים, יש טומאה. כאשר רוצים להיטהר, צריכים לחזור למצב של חיים. נדגים לא מהמוות שהוא אבי אבות הטומאה, מהטומאות הפשוטות. טומאת קרי, הפשוטה שבטומאות, היא חיים שהולכים לאיבוד. זו טומאה פשוטה, אבל זו טומאה. הטהרה מהטומאה הזו היא חזרה על ידי הערב שמש וטבילה, כאשר הטומאה היא כזאת או אחרת, של זיבה כזאת או אחרת, וחזרה אל החיים בבאר מים חיים, במקווה שמימיו אינם שאובים, חוזרים אל המקור, כמו מה שנאמר בפסוק בנביא לגבי יום הכיפורים, מקווה ישראל השם, שחז"ל עמדו את זה על הקדוש ברוך הוא ועל יום הכיפורים. טומאת נידה היא מציאות של חידלון של חיים, דם שמבטא חוסר אפשרות להיכנס למערכת של יצירה של חיים, של הריון של חיים, ובמצב הזה יש טומאה. כשהמצב חוזר למצב של חיים, נוצרת טהרה. בשיא הדבר בולט, להבדיל, אצל בעלי חיים. מה שהופך חיה לטמאה הוא לא המוות שלה. זה דבר מאוד מעניין כשנותנים על זה את הדעת. חיה מתה אינה טמאה בעל כורחה. אם היא שחוטה, היא לא מתמת. אבל אם היא נבילה, היא מתמת. אם היא שחוטה, אז הייעוד שלה לא הסתיים. אדם מת, הוא תמיד מתמת. יעודו בחיים הסתיים. חיה שנתנבלה מתמת. חיה בחייה לא מתמת אף פעם. חיה שנשחטה אינה מתמת, כי יעודה ממשיך להתקיים. מהו שיא הטומאה? המוות בעצמו. לא מוות זמני, לא מציאות זמנית של חידלון. מת. הרי זה אבי אבות הטומאה. כיצד נטהרים מכל אחת מן הטומאות? זה עוד אולי נמצא בהבנתנו. אבל כיצד נטהרים מטומאת המוות? אמרתי, איך קמה והיא רחוקה ממני. זה מסובך, זה עולם אחר לגמרי. ובכל זאת באים חז"ל ומגלים לנו סוד אחד. המוות הוא מציאות של טומאה, של חידלון, מפני שאנחנו חיים בעולם שיש בו מוות, אבל בעולם המקורי שלנו, בשורשו של העולם, במצב של העולם לפני החטא, במצב שבו חי העולם קודם לזה שהאדם התנתק מן המקור שלו, שם היה עולם שכולו היה חיים. זה היה העולם של גן העדן. זה היה העולם של האדם לפני החטא. העגל הוא אותו הדבר כמו המוות. מהי העבודה הזרה? בני ישראל יצאו רק עכשיו, לפני כמה חודשים ממצרים, וראו את הים נקרע, וראו את המכות במצרים, וראו את השם על הים. שפחה על הים ראתה מה שלא ראה יחזקאל הנביא. עכשיו הם יצאו, הם עצמם עשו את העגל מן הזהב שלהם, שהם הורידו כרגע מאוזניהם. הם פונים אל העגל ואומרים לו, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. מה קרה להם? חז"ל אומרים, מה פירוש אלה אלוהיך ישראל? צריך היה להיות כתוב, זה אלוהיך. הם הרי מדברים על עגל. אין כאן סדרה של עגלים. אומרים חז"ל, אלה אלוהיך שנתאבו אלוהויות הרבה. עם ישראל יוצא ממצרים, מגיע למדרגה אדירה, ובמתן תורה בהר סיני, וכאן נמצאת הנקודה, הוא בעצם מגיע שוב אל המדרגה הזאת שהיה העולם עם האדם הראשון לפני החטא. הוא נפגש עם האלוה, העם רואים את הקולות, הוא חוזר ומתעלה שוב אל מעל החושים שלו, הוא מצליח להגיע למדרגה כל כך נישאה, כל כך מרוממת, וירא העם, ואז כשהעם רואה את זה וממתין, ההמתנה שוחקת. יום ועוד יום, וארבעים יום וארבעים לילה, יש מדרגות מדרגות. משה רבינו נשאר במדרגה האלוהית הזאת שהעם התחיל איתה, אבל רק הוא יכול להישאר בה, ולכן הוא ניגש אל הערפל אשר שם האלוהים, והעם לאט לאט מאבד את הכוח. זה משה האיש לא ידענו מי היה לו, והם יודעים מיהו משה האיש. הם אומרים בפרשה הקודמת שקראנו השבת, זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים. הם יודעים את זה. לא ידענו מי היה לו. והם מבקשים מאהרון, קום עשה לנו אלוהים. עשה אלוהים לא כתוב פה, עשה לנו אלוהים. את כל העוצמות האלה, את כל האקסטזה האמונית הזאת שהעם הגיע אליה, הם צריכים לתרגם למעשה. הם לא יכולים בלי לגעת, ועכשיו הם נמצאים במרכז. עכשיו הם מתנתקים מהמקור וצריכים לגעת באלוהות. אלה אלוהיך ישראל. וברגע שזה אלוהים שנעשה לנו, אז העגל האחד הזה זה לא בלשון יחיד, אלא בלשון רבים, הוא ייצור כל מיני אלילויות. הוא ייצור אלוה של אהבה ושל שנאה ושל כוח ושל חוסר כוח ושל קיץ ושל חורף. הרבה הרבה דברים נפרדים. כל יסוד הפירוד, כל יסוד הניתוק הזה מהמקור, מהשם אחד ושמו אחד, מתגלה עכשיו בחטא העגל. מה התיקון של חטא העגל? זה פלאי פלאות הירושלמי. תבוא האם ותקנח על צועת בנה. שיבה אל השורש, אל האימא, אל המקור שבו נמצא עכשיו החטא. העגל נראה דבר מאוד מאוד עקרוני וקשה, אבל למה הוא נמשל פה? לצועה של הבן. צועת הילד היא אולי דבר נורא, נורא מבחינה אסתטית, זה מטונף הפלטין של המלך. יכול להיות שלמרחק אי אפשר להיכנס לשם אפילו, אבל זה חיצוני, זה לא אמיתי, לא זה הבן, זה הצועה של הבן. רק האם שבתוכה ברחמה הילד הזה היה, יודעת להבחין בין צועת הבן להבדיל לבן עצמו. הזכרנו פעם את דברי המדרש הנפלאים על חטא העגל, שהמדרש לומד בפסוקים של ישעיהו בהפטרות הנחמה. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני, שכח אותי הקדוש ברוך הוא. וחז"ל מבינים את הדברים עם הפסוקים הלאה: התשכח אישה עולה, מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, אומר הקדוש ברוך הוא, ואנוכי לא אשכחת. וחז"ל אומרים שהמדרש יפהפה, אבל צריך להבין את עומקו, והוא מחובר עכשיו דרך צועת הבן. ישראל אמרו, הקדוש ברוך הוא הסתיר את פניו מאיתנו. משמע הקדוש ברוך הוא שכח אותנו. משמע צודקים הגויים שאומרים שהקדוש ברוך הוא החליף אותנו חלילה. שכח. אומרים להם הנביאים, חס וחלילה, אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא. אומרים ישראל, אם אין שכחה לפני הקדוש ברוך הוא, אז אולי הוא לא שכח לנו שום דבר, ולכן הוא עזב אותנו? אולי גם את חטא העגל הוא לא שכח לנו? תינפנו פלטים של מלך? עונה להם הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה. את הסיפור הזה של אלה אלוהיך ישראל, זה שכחתי. אומרים ישראל ככה, אז הקדוש ברוך הוא כן שוכח, אז יש שכחה לפניו. אז אולי הוא גם שכח לנו את מעמד הר סיני? אלא אם הקדוש ברוך הוא ואנוכי, את האנוכי השם אלוקיך, את אנוכי לא אשכחך. מדרש יפה מאוד, אבל מה הוא אומר? אומר השפת אמת, זה מה שהוא אומר. האלה זה צועת הבן, זה חיצוני, את זה אני שוכח. האנוכי זה השורש, את האנוכי לא אשכחך. אלא מאי? כאן בעולם הזה מתרחקים מהשורש, מתרחקים מן המקום. זמן שוכחים מהו המקור עצמו. ולרגע אפשר לחשוב שהעגל אולי חלילה הוא המקור. ומהי הכפרה על העגל? תבוא הפרה האם ותקנח את צועת בנה. זה היסוד של מיתת צדיקים מחפרת. מהי מיתת צדיקים? אם נעמיק, בעצם לא הייתה צריכה להיות מיתה לצדיקים. אילו לא היה העולם חוטא, היה העולם ממשיך לחיות בעולם שכולו מתוקן. המיטה היא אותו הרגע שבו הנשמה והגוף כבר לא יכולים להסתדר בעולם שבו הגוף לא יכול להיות בטהרתו. מיטת הצדיקים היא לא מפני שהצדיקים היו צריכים למות. מיטת הצדיקים היא מפני שהמציאות היא כזאת שעדיין לא הגענו לעולם שיכול להמשיך את החיים כל הזמן. משה רבינו דורש בסוף ימיו לא למות. הוא מבקש לא למות מפני שהוא הגיע כבר למדרגה שהנשמה יכולה לחיות בגופו מתוך הרמוניה, מתוך השלמה, איש האלוהים. אבל הקדוש ברוך הוא עונה לו שעדיין לא הגיע העולם לצביונו. עדיין לא יכול להיות מצב כזה. וצריכה להתרחש מיתת צדיקים. מיתת הצדיקים היא בעצם השיבה של הצדיק אל השורש שלו, ואיתו השיבה של כולנו אל אותו שורש מתוקן. כאן בעולם הזה יש לכאורה איזה מין מצב שבו הנשמה והגוף בשלב מסוים כבר לא יכולים יחד. וכך נוצרת מיתת צדיקים. הפרה האדומה שמבקשת לטהר מטומאת המוות היא אותו הרעיון שבא להגיד שלכשמעמיקים ורואים את הדברים בעומק שלהם, בעצם גם המוות איננו מתמה, אפשר לטהר גם אותו. אין אמונה בישראל בלי הבנה שיש גם תחיית מתים, שגם המת חוזר אל החיים שלו, שאין דבר שלא חוזר אל השורש שלו. זוהי פרשת פרה אדומה. יש הרבה פרשות של טהרה בתורה. כל אחת מחזירה באיזשהו אופן חלקי את הדברים לשורש שלהם לזמן קצוב. אתה חוזר מטומאת הנידה אל המקור הטהור, ובעוד חודש שוב תיכנס אל טומאת הנידה. הטהרה הזו של הפרה האדומה מעלה אותך לעולם מתוקן לגמרי. שם תופסים שאין בעצם מוות, אלא רק עקב החטא כאן בעולם הזה. שם הדברים נתהרים, שם הדברים מגיעים לשיא הטהרה שלהם. מיתת צדיקים מעלה אותנו דרגה לאיזשהו עולם שבו הדברים נתפסים בטהרה שלהם. בפסקה מופלאה באורות הקודש במקור 10 כותב הרב קוק בחלק ממנה את הדברים הבאים: מדוע זה לא תתקשר הנשמה בגבייה להחיותה תמיד? למה הנשמה לא מצליחה להמשיך להחיות את הגבייה, את הגוף לתמיד? מדוע לא תמצא את כל מרחביה, הנשמה, בהיותה מנצחת על עבודתה החיה במרכזה הניסה, כאן, הגבייה וכליה בגוף, במציאות? מדוע הנשמה לא יכולה להישאר פה והיא חוזרת אל האלוהים אשר נתנה והאפר ישוב אל האפר? מדוע? רק מפני שקרה הרצון, נפל תחת המחשך של השיעבוד השפל, של העבדות הבהמית, הגופנית. ורפש זה נטבע בו האדם עד אין מנוס. אי אפשר להינצל מהמוות, אבל יהיה עולם שבו יבולה המוות לנצח, שבו ימחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. העולם הזה שבו לא יהיה מוות יותר הוא העולם החוזר אל השורש שלו. הוא עולם הנצח. ובילה המוות לנצח. המוות, מסיים הרב קוק באותה פסקה, מום הוא ביצירה, זה המום של היצירה. היצירה נבראה בלעדיו. ישראל נועד בעולם להעבירו. אני כאן מתחיל להגיע לפרשת פרה. חרפת עם הוא לנו, זוהי חרפה שעוד לא הסרנו את המוות. למה זו חרפה לנו? וחרפת עמו זה סיום הפסוק של הובילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי השם דיבר. ולפי ההבנה של הרב קוק, חרפת עמו יסיר, זאת אומרת, זה שהמוות עוד לא מבולה לנצח, זוהי חרפת עמו. כי מה תפקידו של העם הזה בעולם? הוא קיבל בהר סיני את התפקיד שהיה לאדם הכללי בבריאה בגן העדן. התפקיד שהיה לאדם בבריאה בגן העדן היה לחיות, לעובדה ולשומרה, לעבוד בגן ולהיות מחובר כל הזמן עם האלוהים. ללכת ערומים האדם ואשתו לרוח היום ולשמוע את כל השם אלוקים מתהלך בגן ולהמשיך כל הזמן לחיות את החיים האלה. משבחר האדם בנחש, משבחר האדם בדרך החוצה, בחר האדם אוטומטית גם במוות. לימים מקבל את התפקיד הזה עם ישראל. ותפקידו של עם ישראל הופך להיות להחזיר את העולם למקור החיים שלו. אבל העם בוחר את הנחש של הר סיני, את העגל. את התיקון של זה העם הזה צריך לעשות על ידי החזרה שוב אל המקור. תבוא האם ותקנח על צועת בנה. שאלנו בתחילת הדברים, מה מחפשת פרשת פרה בארבע הפרשיות? הוספנו ושאלנו בסוף, מה עושה כאן ההפטרה של פרשת פרה? הכל מחובר ביחד. רש"י אמר שפרשת פרה מופיעה בארבע הפרשיות כדי להזכיר לישראל להיטהר לקראת פסחיהן. ושאלנו, האם זה לא עניין טכני ומי שהוא טהור? זה לא עניין טכני. זאת המהות. את התפקיד שעם ישראל הולך לגלות לעולם בפסח, שבשבילו אנחנו נקרא עכשיו את פרשת החודש, את התפקיד הזה עם ישראל יגלה רק על ידי ההבנה של פרשת פרה. בדין היה שתקדם פרשת החודש לפרשת פרה, אומר הירושלמי שהזכרנו. אבל אין מה להיכנס בכלל לפרשת החודש, לענייני הפסח, ליצירה, לגאולה הלאומית, לבניית המשכן. אלמלא לפני כן אנחנו מבינים את המגמה של הכל, להחזיר את הכל אל השורש, לטהר, לשוב אל המים החיים אל כלי. זה לא עניין טכני של טהרה. טהרה שייכת בכל החגים, בכל הקורבנות. למה לא קוראים פרשת פרה אדומה לפני כל קורבן שיתארו מטומאת מת? זה מהותו של חג הפסח, זו מהותה של החירות, זה מהותם של כל הימים האלה. זה סדר ברור. קוראים את פרשת שקלים כדי לבנות את האדנים למשכן, את היסודות. ואחר כך מוכים את עמלק, את עמלק ההיסטורי ואת עמלק שבקרבנו ואת עמלק ההווי. את העמלק שמפריע, כפי שראינו בפעם הקודמת, לכל דבר להתגלות. את העמלק שמפריע לעם הזה, לקדוש ברוך הוא, להתחבר ביחד. ואחרי שמוכים את עמלק, לומדים את פרשת הטהרה של תבוא פרה ותכפר על צואת בנה. ורק אז ניגשים להקמת המשכן ולפסח. לכן בחרו מסדרי ההפטרות את ההפטרה המתאימה ביותר שיכולה להיות לפרשה. פרשת פרה אדומה, הפטרתה היא העתיד שבו החילול השם ייפסק. כי מהו חילול השם בעולם? שעם ישראל לא שייך אל המקור שלו, אל הארץ שלו, אל המים הטהורים שלו, שהכל מנותק ממקורו. הגלות היא חילול השם. כתומעת הנידה נתמיתם לפניי. זהו הפרק שמסביר לעם הזה מה הם חיים ומה הוא מוות. המוות נוצר מזה שאת הארץ הזאת, את מקור החיים, תימנו. היינו במקווה ונכנסנו אליו עם כל השרצים שיש בעולם. ואז הוציאו אותנו ממנו. השיבה אל המקווה הזה, החזרה, היא הטהרה של וזרקתי עליכם מים טהורים. זה לא עניין טכני של מישהו שהיה תמה ועכשיו צריך להתאהב. כמה נפלא שמשה רבינו ממתין עם הפרשה הזאת אל ערב הכניסה לארץ ישראל. זו הייתה השאלה השלישית ששאלנו. קשה מאוד מבחינת המבנה בתורה. 38 שנה אחרי שהפרשה נאמרת, משה מביא אותה במקום שנראה תקוע לחלוטין. מה זה קשור? ומה מתכוונים חז"ל ששמח את פרשת פרה למיטתה של מרים שמיטת צדיקים מכפרת? עסקנו פעם בפרשת מי מריבה, ואם נעמיק בזה קצת, זה עולם ומלואו. שלוש פרשיות סמוכות זו לזו. פרה אדומה, מות מרים ומי מריבה, הרי זה הולך יחד. מרים מתה והבאר נפסקת, ואז העם צמא למים, ומבקש מים. והפרשה השלישית, משה רבינו ניגש אל מלך אדום, בנאום דיפלומטי אדיר, כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את התלאה אשר מצאתנו, ומבקש ממנו רק עבור בגבולו. ואדום את כל נאום השלום הזה דוחה במשפט אחד, לא תעבור בי פן בחרב אצל לקראתך. ומשה התחייב, לא ניגע בכלום, לא ניקח לעבור. אני הרי אחיך. עסקנו פעם בשיעור ארוך בפרשת מי מריבה. יש הרבה אפשרויות מה היה החטא. השם הביא את הדבר הפשוט ביותר שכולנו אמונים עליו. משה רבינו מצטווה לדבר אל הסלע. ובמקום לדבר אל הסלע, הוא לוקח את המטה ומכה בו. הוא הצטווה לקחת את המטה, אבל לא להכות את הסלע, אלא לדבר אליו. הוא מכה, וכך קורה מה שהנביא ביחזקאל קורא חילול השם. השם לא מתקדש לעיני העם. ומפני שלא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל, לכן לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ. אחר כך הוא פונה אל מלך אדום ומנסה לדבר איתו, ומלך אדום עונה לו בחרבו. וכשמעמיקים הדברים מחוברים חרוז אל חרוז. החטא של משה רבינו הוא החטא של מסתן הכניסה לארץ. אלמלא היה משה רבינו חוטא כאן, הרי הוא היה נכנס לארץ ומנהיג את העם. משה רבינו מקבל את ההוראה האלוקית, אני רואה שהעם נמצא במצב קשה. נכון. עד כדי כך קשה שמשה קורא לו שמעון המורים. עם הכניסה לארץ אתה תלמד עכשיו את העם את התפקיד שיש לו בהיסטוריה שמתגלה בארץ יותר מבכל מקום אחר. אתה תגלה לו שהקדוש ברוך הוא דובר אל הטבע. וכשהטבע ממלא את יעודו ושומע את הקול, את הניגון, את הקריאה של הקדוש ברוך הוא ממלא את מה שהוא צריך. פעם לפני 40 שנה אחרי קריאת ים סוף נצטוות להכות את הצור. הרעיון הזה נגמר. עכשיו כשנכנסים לארץ אתה תצטרך ללמד את העם הזה שהארץ הזאת לא כארץ מצרים היא. כאן מתפללים ויורד גשם. חלילה חוטאים ועבדתם מהירה מן הארץ. כאן יש קשר. אתה תדבר אל הסלע. תחזיק במטה, אבל אל תכה בו. ותגלה לבני ישראל את התפקיד שלהם בעולם. דיברנו לפני כמה שבועות על שירת העשבים. זו שירת העשבים. אתה תמצא את הניגון שמתאים לכל רועה, לכל עשב, לכל סלע. זה קידוש השם, מפני שקידוש השם פירושו להחזיר כל דבר אל השורש שלו. אתה תחזיר אל השורש את הכל, ואז כשתדבר אל הסלע, זה לא דברים שלך מנותקים, זה דברים שלך שהם דבר השם, וממילא הם עוברים גם אל הסלע, והסלע ייתן את מימיו. זה לא הוקוס פוקוס, זה לא קסם. זה רצון השם שהעם הזה אמור לגלות בארץ הזאת. משה רבינו חוטא בחטא אחד. הוא לא מדבר אל הסלע, אלא מכה אותו. את העשייה הזאת הוא לא יודע לעשות עכשיו. הוא פונה אל מלך אדום מיד אחר כך, ובפעם הראשונה משתמש בדיפלומטיה ולא במלחמות כמו עם עמלק. הוא פונה ומתחיל לדבר באריכות. כה אמר אחיך ישראל, ואנחנו קוראים ונזכרים שזה רגע היסטורי אדיר. המפגש האחרון בין אדום לישראל היה בסעיר, לא בסעיר, אלא במקום שהבטיחו להגיע לסעיר, במעבר יבוק בין יעקב לעשיו. שם הייתה הפגישה האחרונה בין הסבים של משה רבינו ושל מלך אדום. שם פגש יעקב את עשיו, ושם רצה עשיו ללכת עם יעקב, ושם אמר לו יעקב, חכה קצת עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. ומשה רבינו בא אל סעיר, אל מלך אדום, הוא עשיו, ואומר לו, שלום, חזרתי. לא רוצה מלחמה, רוצה לעבור. אני אחיך ישראל. ומלך אדום עונה לו, לא תעבור בי פן בחרב אצא לקראתך, ורשי ממשיך בדברי הקודש האלה ואומר, אתה בא אליי באומנות שירשת מאביך? הכל כל יעקב? אני אבוא אליך באומנות שירשתי מאבי, ועל חרבך תחיה. כי מה הפשט? אילו היית זוכה ומרומם את העולם כולו עם הכל, כל יעקב, עם הדיבור, עם היכולת של ישראל לגלות את הכל, כל יעקב, ולהוציא מים בדיבור גם אל הסלע, גם אל מלך אדום היית יכול לדבר. אז אם בחוקותיי תלכו, אז וישבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. אז ונתתי גשמיכם, אז ונתתי שלום בארץ. אז יחזור הכל אל השורש, אז תושבת רעת החיות מן העולם. אבל אתה לא עשית את זה. אתה התנתקת מזה. אתה הקיטע, אתה לא דיברת, גם איתי לא יהיה לך כוח לדבר. אם אליי אתה תדבר, ואתה לא נמצא במצב הנורמלי שלך, האידיאלי שלך, אז יש לי כוח להקות בך. כך מתנבא הקדוש ברוך הוא לאבי. והיה כאשר תריד, ופרקת אולו מעל צוואריך. מה הפרשה שפותחת את שתי הפרשיות המופלאות האלו של מות מרים ומי מריבה ואדום? פרה אדומה. כשהדברים חוזרים אל השורש, הכל טהור. כשהדברים מתנתקים, אי אפשר לתקן את מלך אדום. אתה שואף לשיחות עם מלך אדום? אפשר. קודם כל פרשת פרה אדומה. אתה שואף לדבר עם מלך אדום כשאתה מתנתק מהשורש שלך? הוא ידבר אליך יפה בהתחלה, ואחר כך הוא יבוא עם החרב שלו. זאת הידיעה הפשוטה של הטהרה שקודמת לחודש. משה רבינו יכול היה לומר את פרשת פרה בשנה השנייה לצאת בני ישראל עם הקמת המשכן. אבל הוא ממתין עם הפרשה המופלאה הזאת לערב הכניסה לארץ. הוא מגלה לבני ישראל את הסוד הזה של החזרה אל המקור. עם הכניסה לארץ ישראל. פתחנו, ובזה אני רוצה לסיים, במיתת צדיקים מכפרת. יש מצב שבו הדברים קשים, מנותקים. ותאמר ציון עזבני השם והשם שכיחני. ואז ישנה איזו שכחה קולקטיבית. ויש את אותו הצדיק במשל ובנמשל. שאולי הוא לא כל כך אין במושגים של היום. אולי הוא לא כל כך עובר מסך. אולי הוא לא כל כך מוכר. אבל הוא מנסה כל הזמן לזעוק שהתשובה היחידה היא השיבה אל המקור של הכל. חשבתי על זה השבת בפסוק הנורא הזה, כי אוריש גויים מפניך ולא יחמוד איש את ארצך. כל כך כולנו רוצים את זה, אבל התורה מסבירה מתי זה יהיה. כי אוריש גויים מפניך ולא יחמוד איש את ארצך. מתי? בעלותך להיראות את פניי שלוש פעמים בשנה. כשתבין מה אתה עושה פה, כשתבין מה השורש שאליו אתה מחובר, כשתדע מאין באת ולאן אתה הולך, כשתדע את זה, אז לא יחמוד איש את ארצך, כי אז זה יוצא לעולם כולו, כולם מקבלים את זה. כי אז הרעיון הגדול של ביתי בית תפילה יקרה, גם הוא יהיה ברור. אבל כשאתה עצמך מגמגם, כשאתה עצמך לא מגדיר את השאיפות שלך, כשאתה עצמך לא מגדיר את השאיפות של בעלותך להיראות את פניי שלוש פעמים בשנה, כשאתה עצמך לא מדבר על שיבה אל השורש, אלא אל כל מיני עגלים אחרים שהמצאת אותם כאלוהויות חדשות, אז ודאי שתהיה מנותק. אז ודאי שיחמוד איש את ארצך. ובשעות קשות כאלו, שיש תחושה שכולם מדברים על הכל ואף אחד לא מדבר על העומק, על כלום. כולם מדברים על הפתרונות הקטנים, ואף אחד לא מדבר על הדבר הגדול, הפשוט, היחיד הנכון. בשעה הזאת עומד תפקידו של הצדיק במושג של מיתת צדיקים לכפר. עומד תפקידו של הצדיק שעליו הדור כולו נשען. איך אומר משה למרגלים? הוא מבקש מהם לתור את הארץ ולראות וראיתם. ואחת הבקשות היא, היש בה עץ עם עין. האם יש בה את הצדיק שמגן על דורו כעץ? הוא לא עושה רעש, אבל הוא הצדיק. היום אני חש יותר מאי פעם את הפסוקים שבהם אני מבקש לסיים, בהם ובדברי רש"י עליהם, מספר ישעיה, מיד אחרי ההפטרה של דרשו השם בהימצאו כראוהו בהיותו קרוב. הפטרה של תענית ציבור, קראנו אותה לא מזמן בתענית אסתר, והיא מסתיימת בשאיפה גדולה, עוד אקבץ עליו לנקבציו. אבל מה קורה? סופיו, עיוורים כולם, לא ידעו. כולם כלבים אילמים, לא יוכלו לנבוח. הוזים, שוכבים, אוהבי לנום. והכלבים עזי נפש, לא ידעו סובעה, והם הרועים לא ידעו הבין. כולם לדרכם פנו, איש לביצעו מקצהו. איתיו, אקח יין ונשבעה שיכר, והיה חזה יום אחר גדול יתר מאוד. ואז הצדיק עבד, ואין איש שם על לב כי מפני ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. רש"י. צופיו עיוורים כולם. מי הם הצופים? לפי שאמר דירשו השם בהימצאו וכל העניין, והם אינם שומעים. חוזר ואומר, דברים מופלאים, הנה הנביאים צועקים להם ומכריזים על התשובה. צריך להבין, התשובה היא אותו רעיון של שיבה אל השורש, של שיבה אל המקור, של חיפוש הדברים בעומק שלהם, לא בטכניקות. צועקים להם הנביאים ומכריזים על התשובה ותיטיב להם. והרי פרנסיהם, אלה הצופים, כעיוורים כולם, ואינם רואים את הנולדות. לא יודעים. כצופה המופקד לראות אם החרב בא להזהיר את העם, והוא עיוור מלראות אם החרב בא. אבל זה עוד כלום, המשך הפסוק. אני חוזר שנייה לפסוק, ואז זה רש"י, צופיו עיוורים כולם, לא ידעו, הם לא רואים. אחר כך מתארים שהם לא רק עיוורים, כולם כלבים אילמים. מה המשל הזה לכלב האילם? מקודם הם היו עיוורים, עכשיו הם כלבים אילמים. רש"י. וגם אם הוא רואה, ואילם מלהזהיר את העם, הוא לא יכול לדבר. ככלב שמינוהו לשמור את הבית, והוא אילם מלנבוח. כך פרנסי ישראל אינם מזהירים את העם לחזור למוטב. והכלבים, אלה אותם פרנסים. זה לא ביטוי שלילי, הכלבים כאן. זה ביטוי שמתאר איזושהי תפיסה אטומה, טמאה. והכלבים עזי נפש, ממשיך הפסוק, ורש"י נורא, רוצים למלות קריסם. חז"ל אומרים שעניינו של הכלב זה שהוא נובח כל הזמן הב הב. פן פן. וכדי לקבל הוא מראה לך שהוא גם עושה לך כל מיני דברים יפים. אבל הוא מבקש. כלבין חציפי, כך הם נקראים בספרים פנימיים. והכלבים עזי נפש רוצים למלות קריסם. לא ידעו סובעה. והם הרואים. הם הרואים, הם הפרנסים. כמו שהכלבים לא ידעו סובעה, כן הרואים לא ידעו הבין מה יהיה באחרית הימים. איך ממשיך הפסוק? כולם לדרכם פנו, איש לביצעו מקצהו. רש"י, כולם לדרך הנאתם פנו. כל אחד להנאה שלו. איש לביצעו לגזול את שאר העם שהם ממונים עליהם. מקצהו, כמו כל העם מקצה, מקצה מניינם ועד קצהו, כולם נוהגים כן. וההבדלים לא נראים כי אף אחד לא עוסק במקור, בתוכן. ואיך הם אומרים אחד לשני, ממשיך רש"י, איתלו, אקחה יין ונשבעה שחר, כך היו אומרים זה לזה. והיה חזה יום אחר, במאכל ובמשתה, יהיה בסדר, נאכל גם מחר, נעצום את העיניים. ואז כשזה המצב, יש צדיק, והצדיק הזה נראה מאוד מאוד מנותק, אבל עליו העיר עומדת, מפני שהוא מחובר אל המקור של הכל. הצדיק עבד ואין איש שם עליו, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אני נזכר באותם דברים של רבן יוחנן בן זכאי, היוצא מהחומה של ירושלים ומקבל זכות לבקש בקשות קצובות מאוד מעט מאוד. ושואלים אותו מה הוא מבקש, והוא מבקש רק את יבנה וחכמיה מצד אחד, ואת רבי צדוק. ושואלים אותו מי זה הרבי צדוק הזה? הוא אומר להם, רבי צדוק שיקראו לו, הוא נמצא בבית המדרש. וקוראים לרבי צדוק מבית המדרש, ומגיע אדם זקן צנום שכל איבריו נראים ועצמותיו נראים. שואלים אותו מי זה? והוא מספר להם, רבי צדוק זה מי שעליו ירושלים עומדת. רבי צדוק זה זה שנמצא שם בבית המדרש. וצם מכאן לכאן. תעניות, תעניות. ומכיר את המקור של הכל. והסיומת של הכל, אולי מתאימה היום יותר מתמיד, יבוא שלום, ינוחו על משכבותם, הולך נכוחו. ערב טוב.